הדף אחד לי.
הנה, פה יש. וזה, לא, יש אחד יותר חזק, תראה. היה את המקור. כן, יצא קצת... היו דפים. קצת... טוב, מה אנחנו עוסקים היום? אנחנו בעיקרון נמצאים בספר בראשית, ולומדים על אברהם אבינו. וזה מה שעסקנו בשיעור הקודם, עסקנו באברהם אבינו בתפילה שלו על אנשי סדום, וניסיון ההצלה שלו, ואם יש 50 ו-40 ו-5 ו-40, ובזה עסקנו. תוך כדי, ככה נזכרתי באיזה דבר, שבוע שעבר ואמרתי, זה יהיה מתאים ללמד אותו היום לקראת שבועות. כי יש כאן איזה משהו שאנחנו מתייחסים למידות, אנחנו עוסקים במידות של אברהם אבינו, אבל אנחנו, בתוך כל המידות של אברהם אבינו עושה בראשית, אנחנו בכל זאת עכשיו לפני הר סיני, לפני מתן תורה. נכון. אולי גם נגיע, בעיקרון בדף יש גם דברים על זה, אני לא יודע אם נגיע לזה, אנחנו נראה. אבל הבאתי גם על זה דברים, על עולם חסד ייבנה, חסד מתוך תורה. מה הנקודה שקודם כל אנחנו רוצים כאן, בצד הראשון של הדף, נגיד ככה, מה אנחנו רוצים לעשות? הדברים אני יוצא, הרבה פעמים אני יוצא, כן? מדברים של הרב ציודה, ש... אומר, אברהם אבינו מנמד זכות על סדום, מתפלל עליהם, אבל בכל זאת, הוא אומר את זה באיזה תנאי. הוא אומר, אם יש 50 צדיקים, תסלח להם. אם יש 45, 30, אם אין, אז אין, אז לא. אבל אם אנחנו מסתכלים, אצל משה רבנו, משה רבנו, כשהלכה את העגל, זה היה משהו אחר. משה לא עושה תנאים. אמנם כתוב שם, אם תסלח חטאתם, והרב ציודה היה מסביר על המילה הזאת, אם תסלח חטאתם, שזה לא תנאי. אם תסלח, זה כמו אם יהיה היובל, ודאי שיהיה היובל. אם תסלח חטאתם, אתה חייב לסלוח להם. אין מצב שלא תסלח להם, כן? ואם לא, וכן אם יסלח לך שאתה כתבת. הרב ציודה היה, זה שיחה בפני עצמה, הלכת את העגל וכל זה, אבל קצת אני כאן נוגע. משה רבנו מוסר, אומר, וכן אם יסלח, תמחה אותי מספר התורה. תמחה אותי מספר התורה שכתבת. ספר התורה, ספר עולם הבא. משה מוסר את הכל, את הנפשיות שלו, עבור עם ישראל. לא בתנאי, אלא בוודאות כזו. אם אתה חייב לסלוח להם, ואם לא, מכן יסלח לך שאתה כתבת. אז מה קרה כאן? למה אצל משה? מה, בגלל ש... איך אנחנו מסבירים את זה? משה יותר צדיק מאברהם? קשה לדבר בצדקות בכלל, כאן בדברים האלה. מכוח מה נובע, כן, הדרגה הזאת של משה? את זה אני רוצה להסביר לכם, וזה קשור עם מתן תורה. תכף תראו, כן? אז זה, איך אומרים, הגעתי לסוף, לא, קצת לסוף, אבל להסביר בכלל מה, על מה הולך להתברר כאן. אנחנו, את זה אנחנו רוצים לברר. זה מתחיל, גם דברים ששמעתי מפירי, רבותיי, זה קשור גם לכל העניין של המידות. מידות. לא אומר, אנחנו, עם ישראל, גומלי חסדים, בישנים, כתוב, מי שיש לו את הדברים האלה, סימן שהוא מבני בניו של אברהם אבינו.
שלא גם
מסכת מידות. כן, לא, מידות שם זה לא על זה. זה על המידות של המקדש. אז אנחנו בעלי מידות מכוחו של אברהם. המצוות יש מצוות שאברהם עשה, ואנחנו עושים אותם היום. אנחנו עושים את זה בגלל שאברהם עשה את זה, או בגלל שהשם ציווה אותנו בהר סיני? זו השאלה המרכזית. כן? למה זה יכול לנפקא מינה? חשבתי, אדם למשל אומר, הוא בא אומר, אני בסדר, אני אדם טוב. מה, אני אדם טוב, אני מתנהג יפה, אני עושה חסד, מכניס אורחים. מה חסר? מה רע? מה, שאני לא מבניו של אברהם אבינו? הוא בניו של אברהם אבינו. אבל באיזשהו מקום הוא כאילו מסתפק בזה. הוא חושב שבזור יכול להיות, אני דתי בלב, מה יש? למה אני חייב לקיים את כל המצוות? באים פה הלימוד הזה שנלמד היום, ומלמד אותנו שבאמת, כל החיוב שלנו, ועיקר החיוב שלנו, זה מהר סיני. זה החידוש שלנו. תראו, הרב קוק כותב משפט, יש פה פסקה גדולה, חשבתי ללמד אותה, אבל לא כל כך הצלחתי להבין אותה בעצמי. אני אומר לכם את האמת. הרב מדבר כאן על המידות. מקור אחד, עולת ראיה, זה על ציצית. הרב שם מדבר על הציצית, שהוא לבוש שלנו, והרב מדבר גם על המידות שהן כלבושים. של הנפש. המידות, אומר הרב כאן במקור אחד, המידות הנפשיות כולם הם לבושי הנפש. לבושי הנפש, ככה. המידות מלבישות כאילו את העניין של הגוף. כל פעמים בסוף, בסוף הפסקה הזאת, הרב אומר, בסוף, בשורה 13, אומר הרב ככה, תכונת המידות הישראלית, הוד הלבוש של הנפש, כמו שאמרנו, כן, המידות זה הלבוש של הנפש הישראלית, אינם תכונת ההורה של דבר השם. אז הרב מלמד שהמידות, מאיפה זה בא? מדבר השם, אשר בהתגלות חפץ קודשו, שנתגלתה באור הבאר של תורת אמת, איפה? בהר סיני. אז משמע, שגם התכונת המידות שלנו, זה בעצם מסיני. כאילו לא מהאבות. יש את הדבר הזה גם, אז על זה, כאן הרב ציודה, כאילו, יש על הדברים של הרב קוק, יש הערות של הרב ציודה. הערות של הרב ציודה בסודור על התראיה, זה ספר בפני עצמו. שם כל מיני קודים, הרב ציודה כתב כל מיני משפטים, צריך ללמוד מה הוא התכוון. אז הוא כאילו מעלה את השאלה הזאת, הרב ציודה. תראו במקור 2, על הפסקה הזאת שהרב כתב, תכונות המידות הזה, עם תכונות ההוראה של דבר השם, שהתגלה בו שתורת אמת, מביא הרב ציודה, מצד אחד, אומר לכאורה כתוב, שלושה סימנים יש באומה זו, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, זה המידות. מאיפה זה מתחיל? לכאורה, עכשיו, בירושלמי הוא מביא, שלוש מתנות נתן לך יוכל לישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה המידות שלנו, כן? עכשיו, חז"ל מביאים, אומרים, כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. אז פה אתה מבין שמאיפה זה הרחמנות הזאת? מאברהם. אבל מצד שני, הגמרא במסכת שבת אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו אומתם. אז מה עשה אותנו לתאורים, לישרים? מעמד הר סיני. ויותר מזה, אחר כך ישראל שקיבלו את התורה, פסק מיניו זוהמה, ומביא כאן זוהר. אחר כך מדרש תהילים, ראו אותו בסיני, נעשו ישרים. כשנתן להם את התורה שנאמר, הצפן לישרים תושייה, ואומר, היטיב השם לטובים ולישרים. אז לכאורה כאן הרב ציודה כאילו מביא מקורות לכאן ולכאן. הוא אומר, מצד אחד אתה אומר, זה מכוח האבות. מצד שני אתה אומר, כשהגענו לסיני נהיינו ישרים. טוב, לא שכח, זה מה שהוא הביא כאן, אני מצטט מה שכתוב. ומבואר, הוא אומר, בעמק דבר, בחיתת, את זה הבאנו פעם קודמת, למדנו את העמק דבר הזה, בפתיחה לספר בראשית, מעלה את הישרים הנמשכת לישראל ממקור האבות, מכוחו של אברהם אבינו, שהוא עניין המידות הנפשיות, אז באמת זה מתחיל מכוחו של אברהם, אומר הרב ציודה, שנקבע על תוקף תארו בהופעת התורה. מתנה וקבלתה. אז יש כוודאי שלנו את הבסיס, כן, הטבעי, הזה של מכוח האבות, אבל מקבל עליו את האור התורה, אז זה כבר, זה דרגה מיוחדת. הדבר הזה קשור, אמרתי גם למצוות, ברית מילה, גיד אנשי. אז יש איזו סוגיה בגמרא, מסכת חולין, מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים. לגבי אדם שאוכל גיד אנשי, אתם יודעים מה זה גיד אנשי? כתוב, מסופר בתורה בספר בראשית, בספר בראשית בכלל יש שלוש מצוות דאורייתא. פור ורבו, ברית מילה וגיד אנשי. זה השלוש מצוות שיש. מה זה יגיד אנשי? יעקב נאבק עם המלאך, בא כשרו של עשיו, חז"ל אומרים, נאבק איש עמו, נגע, נתן לו איזה מכה בירך, ומכאן, והתורה אומרת שמה, על כן לא יאכלו בני ישראל יגיד אנשי. מצווה. אסור, כשאתה בא לאכול במה, כבש, בפרה, רוצה לאכול שם ברגל, צריך לנקר את הגיד, להוציא אותו. איסור חמור. הגמרא דנה, עכשיו, זה מופיע כאן במשנה, בדף קוף עמוד ב', קוף עמוד ב', מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. האם גם בחיית מאה, האם אדם אוכל גיד אנשי של חיית מאה? הוא חייב שני איסורים או איסור אחד? כן, האם הוא לוקה פעמיים, הוא עובר על שני איסורים או על איסור אחד? מה אתם אומרים?
איסור אחד.
למה איסור אחד?
איפה
הוא אוכל בהמת מאה
וגם
מגיד תמיד?
זה אותו
גוף. אז במחלוקת כאן,
איפה אלו?
הדיבור, על מה הם מתווכחים? אז הנה, המשנה, תנא קמא חכמים אומרים, נוהג בטהרה ולא נוהג בטומאה. בטומאה לא שייך. רבי יהודה אומר, אף בתמיה זה נוהג. ולכן שאתה אוכל גיל הנשה של תמיה, אתה חייב שני איסורים. אמר רבי יהודה, מה טוען רבי יהודה? הלא, מבני יעקב נאסר גיל הנשה. ועדיין בהמה תמיה מותרת. כלומר, כשהתחיל האיסור של גיל הנשה, הם היו אוכלים בהמה תמיה. לא היה איסור עד שניתנה התורה. לא היה בזה איסור. היו מקיימים שם יצאו בני נוח. אבל סתם ככה לא היה להם תמיה התורה, היו יכולים לאכול. כיוון שכך, אז כיוון שעדיין היה אפשר לאכול חיה תמיה, אז ממילא נאסר עליך גיד הנשה גם בחיה תמיה. ממילא כשאתה אוכל בחיה תמיה, אתה מתחייב שני איסורים. אומר רב יהודה. אמרו לו, בסיני נאמר. אלא שנכתב במקומו. אמרו לו, לא, מה פתאום? החיוב מתחיל מסיני. זה נכתב שם בסיפור של גיד הנשה עם יעקב, אבל באמת עיקר החיוב הוא מסיני. ומסיני כבר היה אסור לאכול בחיה תמיה. אז למעלה אין איסור בחיה תמיה בגיד הנשה. אומר הרמב״ם, הנה כאן הבאתי לכם את הרמב״ם הזה, מקור 4, שזה קשור לסוגיה שלנו. לדעת רבי יהודה, האוכל כזית מגיד הנשה של בהמה תמיה חייב שתי מלכויות, משום בהמה תמיה ומשום גיד הנשה. ואין הלכה כרבי יהודה. אומר הרמב״ם, ושים לבך לכלל הגדול הזה, המובא במשנה הזאת, ומה שאמרו לרבי יהודה, מסיני נאסר. והוא, אתה צריך לדעת, שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת, אלא מפני ציווי השם על ידי משה. כל הציווי שלנו מתחיל מסיני. לכן אדם לא יכול לבוא להגיד, אני עושה מה שנראה לי, אני, לזה נראה ככה, לי נראה אחרת. לא, זה לא תלוי בך, זה לא תלוי כן, זה קשור לחיוב שהתחלנו. זה מתן תורה שלנו, שבוע הבא, מתן תורה מלמד לנו את מקור החיוב שלנו, לכל המצוות, כל המידות, לכל הדברים, מסיני. לא, כן, לא מפני שהשם ציווה כך לנביאים שקדמו, דוגמה לכך, איננו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אפילו בשלום מצוות בני נוח, כן? אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, ממה שנצטווה בסיני, שעבר מן החי, שער אסור. נכון שזה היה נאסר גם קודם. אבל הקדוש ברוך הוא בסיני אמר, האיסור הזה ממשיך. וכן אנו מלאים, פשוט מילה, בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה לימול, כמו שמל אברהם עליו השלום. וכן גיד הנשה. אין לנו נמשכים בו אחרי איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבנו. על יתרה אמרם, לכן, הרי ידוע, אומרים בסיני, כמה מצוות נצטווינו בסיני? כתוב, חז"ל אומרים, תרי"ג מצוות. נאמרו למשה מסיני. אם אתה אומר שכבר אנחנו חייבים מאברהם אבינו ברית מילה, וגיד הנשה מיעקב אבינו, אז בסיני נצטווינו פחות מצוות, נכון? עד מתן תורה נצטווינו על השבת, נצטווינו בהרבה מצוות, זה צריך להגיד. כל המצוות האלה נצטווינו קודם, ובמעמד הר סיני נצטווינו במה שנשאר. לא. 613 מצוות נצטווינו בהר סיני. ללמד שכל החיובים, כל המצוות, זה מתחיל מהר סיני. זה תוספת. זה מכאן המקור לכל הדברים כולם.
מכל 613 מצוות במידה
ציצית. כן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כתוב, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה, לא, יש משהו עם 611, לא זוכר את המילה הזאת, לא משנה. מה? תורה, תורה ציווה אנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה, בגימטריה זה 611, כן? משה בן 611, והקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמנו. והקדוש ברוך הוא אמר. השניים הקדוש ברוך הוא אמר, ותורה ציווה, תורה 611, זה באנו דרך משה רבן. אז כאן, הנה, כאן יש, אז על זה, אחרי שהבנו את הרמב״ם הזה, נראה עוד הערה של הרב צבי יהודה, זה קשור, פעולת ראיה, פעולת, עוד משפט שהרב קוק כתב, גם בהקשר הזה, זאת אומרת, איפה אנחנו אומרים, עולה תמיד העשייה בהר סיני? אתה יודע, זה בסוף הקורבנות? מה? איפה זה? איך? לא זוכר, רגע. צו את הארון. הנה, אז כתוב ככה, עולה תמיד, אנחנו אומרים, עולה תמיד העשויה ביער סיני, זה הניחוח אישה להשם. אז על זה הרב קוק כותב גם בסידור, עמוד קוף למד א', בעולת תריה חלק א', אומר הרב ככה, אז מה משמע כאן? עולה תמיד העשויה ביער סיני. אז הרב מלמד, ממתי זה התחיל להיות תמיד? מהר סיני. כל מה שאבות עשו, כן, אבל בכל זאת זה עוד לא נהיה מבוסס, כן, כמו מה שהר סיני ביסס את זה.
לא קיבל גושפנקה.
כן, ככה הרב אומר. מצוינת היא, אומר הרב, התכונה של קרבת ישראל לפני הר סיני. היום באנו להר סיני, אתם יודעים? היום א' סיוון. היום אנחנו נמצאים שם כבר. ואיכן שם ישראל? לפני 3,320 שנה? ביום הזה באו מדבר סיני, כתוב בתורה, היום צריך להתחיל להרגיש שאנחנו כבר לפני הר סיני, חרדת הדין. פעם שמעתי את זה, ככה בביטוי הזה, רב אברהם שפירא זצ"ל. חרדת הדין להרגיש. זה יש, נדבר על זה בליל שבועות בעזרת השם, בשבועות, ככה כתוב בספרים, שפת אמת, אדמו"ר מסלונים מביא את זה, בשבועות, יש יום דין. והוא אומר שזה יום דין יותר מראש השנה. למה? כי בראש השנה, על מה כבר דנים את האדם? על הגשמיות שלו. אנחנו זה, עושים תפילות, פרנסה, חיים, בריאות. כן, בסדר, אבל זה הכל בגשמיות. יום הדין הרוחני של האדם זה בשבועות. כל מה ככה השפת אמת אומר, כל מה שאדם עתיד לחדש בתורה במהלך השנה הקרובה, נקבע בשבועות. מה, אדם צריך זה? משהו יבין, משהו יחדש, איזה תורה ילמד, איך הוא ילמד, איפה הוא ילמד, הכל, עכשיו צריכים אחרים פה לסגור את הכל, לעשות פה, אין יוצא ואין בא. אנחנו עכשיו בהר סיני, לא יוצאים. אין יציאות, כן? סוגרים את כל היציאות. יש עכשיו צו 8, צו 613. כן, הכנה, להגביר את המתח, להגביר את ההכנות. היום הזה, א' סיבה. מרגילות הר סיני. אומר הרב, מצוינת היא התכונה של קרבת ישראל לפני הר סיני. נחלת קודש הייתה מאז לישראל ממורשת אבות. היו לנו הרבה דברים מהאבות. שקיים אברהם את כל התורה, עד שלא ניתנה. ומדרכיו למדו בניו אבות העולם. אבל לא הסתגל העולם אז לקדושה תמידית. כי אם לקדושה מופיעה בשעתה. פעם ככה, פעם ככה. כמו שאמרתי לכם, נראה לי לעשות. כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה. לבחור דרך השם לפי מה שנראה לו. עולה תמיד. העלייה התמידית, אומר הרב, זהו עניינה של התכונה העשויה בהר סיני. כל תכני החיים הפנימיים של אבות היו אציליות. זה היה מאוד מיוחד, כן? אמנם, חבל שלבתי לכם את הפסקה הזאת, כי פה עכשיו אני רואה את זה, זה ממש כתוב כל מה שאני... בבואנו להר סיני נקבע בנו אש קודש בתכונתו המעשית. נעשה ונשמע, זהו, עכשיו אנחנו קובעים את זה. עכשיו אנחנו מבססים את זה. מכאן ולהלך זה קיום לדורות. אמרנו, זה כבר לא לפי מצבי רוח כאלה או אחרים. זה עכשיו משתרש בנו לעולה תמיד. אז את זה כאן, יש לכם קצת את המילים האלה במקור 3, עולה תמיד עשויה בהר סיני, על זה הרב אומר, ממורשת האבות שקיים אברהם את כל התורה כולה, העלייה התמידית, זהו עניין של התכונה עשויה בהר סיני. פה זה נקבע בתמידות. בבואנו להר סיני קבענו אש קודש בתכונתו המעשית. על זה הרב ציודה מביא את הדברים שאמרנו. אפילו אותם הדברים שנצטווינו קודם. על זה אומר הרב ציודה, אין פירוש המשנה לרמב״ם חולין, מה שראינו, שכל מה שאנחנו מחכים ועושים היום, אינם עושים אלא מצוות הקודם כל על ידי משה רבנו. וכמו כן אינו מלאים, לשאברהם אבינו עצמו מעל, יש הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על ידי משה וכו', וכן גיד אנשה וכו'. שורה 16. הגדרת מצוות התורה, זה הרמב״ם אומר, נצטווינו מאת השם ידי משה, שאינם לפי זמן, אלא לעולם ולדורי דורות. זה מה שזה משפיע לנו, הקבלה בהר סיני. לעומת שאר הנביאים, יכולים לחייב דבר השם, לעשות מצווה אחרת, או לעבור על דברי תורה בתור הוראת שעה. זה נביא, יכול לחדש דבר כזה. אליהו, בהר הכרמל, אומר, תקריבו פה בבמות, הוראת שעה. ככה הוא מביא גם משערי הוראה, ספר קבלים, בשורה 21. באו אברהם, יצחק ויעקב, ועשו גופותיהם כשרות לשכינה, אבל לא נמשכה השכינה בארץ לדירת קבע, לדירת ארעי. העולה תמיד, זה נהיה בהר סיני. זה החידוש, תגידו, מה קרה, מה התחדש בהר סיני? זה נפקמינה, מה אנחנו צריכים להרגיש בחג השבועות? התורה התבססה, היא באמת נעשתה קניין עולמי. האבות הורידו את זה, אבל זה היה מין גיחות כאלה. בהר סיני, כן, בית אלפים, תף תף, איך זה היה? 448 לבריאת העולם, נקבעה התורה, התבססה בעולם. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זרמתם וכו'. זה מביא כאן את המקורות האלה שהראינו. ממילא, זה גם מלמד אותנו, אני אומר, הלימוד כאן, שאל יחשוב אדם, יש לי מידות, יש לי מידות טובות, אז מה צריך? אז מה אני צריך לבוא לישיבה? אני יהודי טוב, מספיק. למה אני צריך לבוא לישיבה? שואל האדם את עצמו לפעמים. מה אני צריך ללמוד? דיברתי עם מישהו לאחרונה. הולך לצבא. יהודי. יהודי טוב. יש בו הרבה, זה עניין של ארץ ישראל, וזה אמרתי לו. תעשה איזה שנה מכינה. תלמד את הדברים ככה, תדע למה אתה הולך. הוא אומר, זה, הוא גר באיזה יישוב, במסירות נפש, וזה אומר, את זה לא צריך להגיד לי, את זה אני חי. אבל זה לא ככה. עוד שנה בצר יכול להישחק, לא, זה לא עומד. אנחנו רואים, הרבה אנשים שהיו אוהבי ארץ ישראל גדולים, מה זה גדולים? הם הגיעו בדיוק הצד השני. למה? זה בלי תורה. בלי תורה זה לא יכול, זה לא עומד. כל המידות, אז כאן הרב קוק כותב, מוסר אביך, מקור 5. הראינו רואים שהמידות הטבעיות, גם המידות הטבעיות הן, באדם אינם נקבעות כי אם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, צריך ללמוד, כל מידה לברר אותה. איזה ספר משלת ישרים? תלמד מה זה מידת ענווה, מה זה גאווה, מה זה קדושה, תלמד את זה. אל נגיד, יש לי את זה באופן טבעי. אני בן אברהם אבינו, זה לא מספיק. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו המידות. והקטן, אין לו מידות. וכשיגדל יכיר שהמאכל הוא טוב, הוא יאהב את המאכלים. שורה 6, וכל מה שתתפשט הדעת, כן יתפשטו המידות. על כן כשאנו באים לקובעם כולם יראת שמיים ואהבתו, צריך על כל, זה בספר מוסר אביך הרב מלמד, שצריך ללמוד את עניין המידות, צריך ללמוד את עניין יראת השם. אומרים צריך ללמוד אמונה, אומר, אדם מאמין? אני מאמין, מה אני צריך להאמין? הרב קוק אמר, רב אחד גדול בדורו, אמר צריך ללמוד אמונה. הוא אמר לו, הוא היה מסוג אלה שלא לא, לא התייחסו ללימודי אמונה. אמר לו, אני מאמין, כמו שהסבתא שלי מאמינה. אני לא צריך ללמוד אמונה. הוא אמר לו, האמונה של הסבתא שלך מצוינת, אבל עם האמונה של הסבתא שלך אי אפשר לחנך את עם ישראל. צריך כבר, עם ישראל דורש יותר, צריך הבנה, צריך הכרה. אי אפשר להסתפק בזה. לכן אמר, כשאנחנו באים לקבוע כולם את המידות ביראת שמיים, צריך להתפשט הדעת. שעל פיהם יתקנו המידות, הרב אומר משפט חריף בו, מה שיחסר בדעת, כפל כפליים בערכו יחסר מהמידות. כיוון שהדעת היא שורש המידות, היא נוסעת את המידות. ממנו אומר הרב צבי יהודה, כאן אנחנו נכנסים למשה רבנו. בהבדל בין המסירות נפש של אברהם למסירות נפש של משה. תראו בשש, דרך העץ קדמה לתורה. מידות אלו של ישראל הם הקדמה למתן תורה. דרך העץ קדמה לתורה, נכון? דרך ארץ אנושי, מידות טובות, נימוסים של המתוקנים שבגויים, הם מחנות לתורה. מתוך מידותיו של אברהם אבינו, אנו ראויים וזכאים למתן תורה על ידי משה רבנו, נכדו של אברהם אבינו, שקיבל תורה מסיני. אפשרות קבלת התורה נמשכת מקדושת הגזע הישראלי, מידות קודמות למצוות, הדרך ארץ המוסרי קודם ויסוד לתורה. אחר כך, בשורה 8, המידות הם עצם יסוד אופי האדם. אחר כך, הנה המיטתם של המידות. מתבררת מתוך התבוננות בתורה, מיותו של הקדוש ברוך הוא. אברהם אהבה לכל, החסר תוכים, הכל יפה מאוד. אבל בשמונה, מסירות נפש זאת של משה, של אברהם, מתגלה בשיאה אצל משה רבנו, ומתגלה יותר עליונה מאשר אצל אברהם אבינו. אצל אברהם אבינו מצאנו רק העזת דיבור, כן, הוא אומר חלילה לך, השופט קורא את המשפט, דיבר על זה אברהם קודמת. למען הצלת אנשי סדום, ומשה רבנו אומר, אני מודה, חטאה מזה חטאה הגדולה, אני מודה באשמה, בלי תירוצים, בלי המתקת הדינים, אבל כל זה לא יהיה לך, אומר משה רבנו, אתה מוכרח לסלח להם, אם תסלח את התם הרי טוב, אם אין, אני ברוגז, אני מנתק יחסים. הרב ציוד, אני שמעתי אותו באוזני הרבה פעמים את השיחה הזאת. אני אויס מחותן, אויס באידיס, זה לא, אני לא מחותן איתך. כן, אני אויס מחותן, ככה היה צוות, היה אומר את זה בצורה מיוחדת, את המשה רבנו הזה. איך הוא מלמד את ה... אויס זה לא. אויס מחותן, כן? בסדר, אני מפסיק להיות מחותן איתך. כן, ככה היה אומר. מכאן יסב החשב, זה שיא מסירות נפש, ויתור, משה רבינו מוותר על כתיבה בספרו של הקדוש ברוך הוא, שעולם הבא, כפי מי שמביא אבא, הרב זצל. זאת ממש העין הטובה של אברהם, שהיא מתעלה, תשימו לב פה, זה מה שבאתי למד אתכם היום, את הנקודה הזאת. גם המידות, גם תכונות המידות שיש לנו מאברהם אבינו, הן חייבות להתעלות למדרגת תלמיד חכם של משה רבינו. כן.
לא יודעת, כמה שם זה עושה
למה זה סותר? סגולה. כוזרי אומר, יש לנו העניין האלוקי, כן? ניסה בקרבנו. גם הוא מדבר פה על התכונות המידותיות, אבל הם צריכים איזה שיחוד, הם צריכים גם זה, הסגולה צריך להוציא אותה לפועל. זה מונח בך בפוטנציאל, בכל אחד מישראל. אבל דרך ההתגלות, האם נסתפק בפוטנציאל הזה וזהו? או שצריך עבודה לגלות את זה? על ידי תורה זה יותר ויותר מתגלה, זה החידוש. אי אפשר להישאר, לחכות, יש תורה אנשים טובים, הכל וזה, אבל זה לא מספיק. צריך, חייבים לעשות את השכלול הזה דרך תורה. זה מה שאומר כאן. בשורה 8 מקור 8 אני קורא. זאת ממש העין הטובה של אברהם שמתעלה למדרגת תלמיד חכם שקיבל תורה מסיני. משה רבינו ניגש כאן בתוקף נורא. המזכיר את הסיפור, רב לוי יצחק ברדיצ'ב. רב לוי יצחק ברדיצ'ב היה סניגורם של ישראל, ככה קראו לו. הוא היה מלמד זכות, היה מלמד זכויות משהו מיוחד. כל פעם, פעם, שמעתי מאחד מרבותיי, הרבו זיקה לך עם רצן. הוא אמר לי ככה שרב לוי יצחק היה, אמר ריבונו של עולם, הרי כתוב שישראל, מה כתוב בתפילין של קודשי בריחו? מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. אז עם ישראל זה כמו התפילין. מה קורה? אם התפילין נופלות, מה עושים תפילין שנופלות? מה עושים? מרמים, נשקים אותם. אז עם ישראל נופלים. תרים, תנשק אותם. זה מה שאתה צריך לעשות. ככה היה אומר ליצחק ברדיצ'ב. גם כאן, כן?
אדם שנפל לו תפילין, למשל, הוא צריך לעצום על זה?
כן, זה עניין אחר. אם זה בלי הקופסה, בלי כלום, גלוי, ככה זה נפל, יש לזום, יש אדם שלומד תורה, יבדה את זה בצדקה או משהו. כן. תולי לפי הכוחות. ואם זה ביטול תורה, אז לא בטוח שצריך לעצום. אם הצום הזה יביא אותו ביטול תורה, אם הוא תורה, יש לו ערך גדול. אז גם פה הוא מביא את הרב יצחק ברדיצ'ב שפעם בראש השנה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא ככה, אם אתה כותב את ישראל לשנה טובה, בסדר. ואם לא, אני גוזר עליך שאסור לכתוב ביום טוב. שלא תוכל לכתוב. הוא אומר, היה מדבר בעזה, הוא אומר, המסורת נפש של משה רבנו זה כמו הדבר הזה. משה רבנו ניגש באמונה מוחלטת שלא יכול להיות אחרת. מתוך הביטחון יסודי, שאי אפשר לדבר דבר כזה הזה, שעם ישראל חלילה, שקודם כל לא יסלח. עוד דברים של הרב ציודה, מעין זה, אבל יותר אולי מסבירים את זה כאן. יש את השיחות שהרב אבינר מביא. זה דברים של הרב ציודה, ממש המילים של הרב ציודה, דברים קצת מעובדים. יש עוד ספרים, שיחות של הרב ציודה, שנקראים מתוך התורה הגואלת. כתב אותם אבי שוורץ, מבטל, הוא כתב את זה כמו שהרב ציודה דיבר, ממש ככה, סיכום, בלי עיבודים. אז לפעמים יש שם המילים שם מיוחדות, כן, זה כמו הרב ציודה חי ככה. בתשע, כל המידות הנפלאות של אברהם, שעניינם אוהב את הבריות, מקורם באהבה למה שאוהב את המקום. בחטא העגל, החטא הזה אומר משה רבינו חטא הגדולה וישחה לגוי גדול משה רבינו לא מסכים אם זה חטא ואני מסכים עם עין וכן יסב לך אשר כתבת משה רבינו מתבטא בחריפות ובעזר יותר מאברהם וגבי זדוב יש להבחין הנה עכשיו כאן גם מה ששאלת ישנו טבע קדוש לישראל כן? זה הסגולה ועל גבי זה מופיע שכלול שבלימוד שנמשך ממעמד הר סיני. מידות של תלמיד חכם יש להם גדר מיוחד. תראו גם ברמב״ם בהלכות דעות. רמב״ם בהלכות דעות. הוא קודם כל מביא איך אדם צריך להתנהל. הרמב״ם חודות יש פרק A, כזה הוא מביא כאן איך אדם צריך להתנהג גם בבריאות הגוף וכל מיני דברים וזה. אחר כך הוא אומר, כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו הוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שניכר מעשה, מאכלו, משקהו, כל הדברים שלו צריך שיהיה איזה זה תמיד חכם, זה משתכלל. אז זה הרב ציודה פה. ישנו טבע קדוש לישראל, שורת 6 מקור 9, ועל גבי זה מופיע השכלול שבלימוד, נמשך ממעמד הר סיני. מידות של תמיד חכם יש להם גדר מיוחד, יותר עדינות, יותר אצילות, יותר קידוש השם. זה שלמד תורה כמה נעים מעשיו. לזה אדם נכנס לעולמה של תורה, לשכלל את כל הדברים האלה. זה מתן תורה של גם שתף שסמכת, כל אחד ירגיש בקרבו את הדבר הזה. המידה היסודית של אברהם אבינו בתכונת נפשנו נפגשת ומתגלה ויגדיל תורה וידיר ביתר תוקף ועוצמה. ככל שאדם מתקשר בתורה יותר ויותר מתגלה בעצור חוצבתם שבנו ומשיות הופכה במעשים. הבוקר למדתי איזה גמרה, תפיעו עם מי, ומצאתי משהו מאוד קרוב וזה, אמרתי זה משהו נפל ככה גם מדגיש. אבל אנחנו אומרים הכל זה מהתורה, ההתחייבות הוא מהתורה. יש כאן לגבי יהודה ותמר, שיהודה כן התחתן עם תמר, לא ידע, והיא לקחה את הסימנים, לקחה ממנו 3 סימנים שייתן לה, פתיל, חותמת ומתה. אחרי זה פתאום רואים שהיא בהיריון, אז אומרים בהיריון, יש לה חיים מישהו אחר ואסור, כשהיא במה, היא במה חייב שמישהו ייבם אותה, או שיתקבל גט ואז תלך להתחתן עם מישהו אחר. אז אומר יהודה, הוציאה ותשרף, כי היא זינתה, צריכה לחייבת שרפה. אתה בת כהן, מזרו של שם בנוח, הוא כהן לליליון, אז דנו אותה בשרפה. אם הוא צאת להישרף, אז תמר מה יוכל להגיד? יהודה, הנה, המטה שלך, הבגד שלך, איתך התחתנתי. לא, לא עשתה ככה. שולחת עם שליח, הקרן, תכיר. לאיש אשר אלה לא, אני איתו התחתן. לא אמרה מי זה, רק הקרנה. למי לא אמרה זה שלך? מכאן עומדים חכמים, שנוח לו לאדם, שיפול לכבשן האש, ואל יביא פני חברו ברבים. אז היא מוצאת להישרף, היא הייתה כבר קרוב לזה. יהודה מכיר, צדקה ממני תמר. חז"ל אומרים, הצילי, הייתה בהיריון עם תאומים, פרץ וזרח. הצלת 3 אנשים, חייך שגם בנייך, חניה משאל ועזריה, גם כן הקדוש ברוך הוא הציל אותם, 3 אנשים. יש פה חשבונות, דברים נפלאים בגמרא הזאת. אבל יש פה שאלה, מה זה, אתם שומעים מה שכתוב פה? נוח לו לאדם שיפיל אתמול לכבשן האש, ואל יביא בני חברו ברבים? אז מה זה אומר? יערק ואל יעבור, נכון? יש לנו 3 מצוות יערק ואל יעבור, נכון? עבודה זרה, יערק ואל יעבור. שלחות דמים, יערק ואל יעבור. עריות, יערק ואל יעבור. אז לכאורה גם פה, תגיד, אם יש מצב של, חלילה, עלול אדם להתבייש, ירק ואל יעבור, כי זה מה שתמר עושה. היא מוכנה לא לבייש את יהודה, בעבור זה למות. למה זה לא כתוב גם כן? למה לא התחייבנו בזה גם?
זה
מאוד נקודה,
היא מוכיחה אותו במילים שבעצמו אמר.
כן, כן, בסדר, לא נקרא, רק עצם העניין הזה. נוח לו, אז מה זה, איזה מצווה, מה זה הדבר? נוח לו לאדם שיפול כשאני... אז זה לכאורה זה ירק ואל יעבור, זה חמור. לא מצאנו את זה ב3 מצוות שירק ואל יעבור.
זה דבר
חשוב.
עוד
השניים
שבבטן שלה.
אתה, מה?
עוד השניים שבבטן שלה.
לא, מה זה משנה, אבל היא עכשיו...
זה עוד יותר חמור, כאילו.
כן? אומר התוספות, זה לא חשיב בין 3 עבירות שהן עומדים בפני פיקוח נפש, כמו עבודה זרה, גיוש רודמים, משום שעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה, ולא נקעת אל העבירות המפורשות. מה זה כתוב? זה לא מבואר בתורה. קראתי את זה, אמרתי, בדיוק השיעור שאני הולך ללמד אתכם היום. כבר זה, תמר עשתה את זה, היא נהגה את זה, אבל כיוון שאחר כך זה לא התפרש בתורה הדבר הזה, זה לא נכנל בהר הגבליה. כי, אז עוד פעם אנחנו רואים כאן, אפילו מישהו שנהג ככה, תמר עם כל צדקותה נהגה פה באיזה דבר, אבל זה לא נכנס, כיוון שזה לא נחקק הדבר הזה בספר התורה, כדין, כמצווה, זה לא, לא נועיל. היא עשתה בסדר, חז"ל אומרים לך, זה הנהגה יפה, זה כן, אבל מכאן, ועד שאתה באמת, למה יעשה היום, אדם יגיע לו כזה מצב, באופן פשוט הוא לא ילך למסור את הנפש הזה. היא עשתה איזה מסור נפש, למדנו. יש מישהו שעשה משהו כזה, שקפץ לתנור, יש מרוקבה ואשתו. מה, מכירים יש בגמרא הזה? כן, אם אני, זה לא רוצה לבייש אותו. אז יכול להיות שאדם, יש ככה, יש דברים שאדם חייב, יארג ועל יעבור. אם הוא יעשה את זה, אם חייב לו לא יארג, אז הוא יתחייב בנפשו, הוא לא בסדר. אבל יש דברים שזה נותנים לאדם את הבחירה כזו. יכול לעשות את זה, הוא לא חייב לעשות את זה. נוח לו לאדם, אבל זה לא חובה, כמו שלושה דברים. כי זה לא כתוב בתורה, כלומר זה לא מצטמן. אז זה הלימוד, אני אומר גם כשייך לעם. זהו, הזכירו פה חסד של... אז כל זה רצינו גם קצת לחבר לעניין של החסד, כמו שעסקנו בחסד של אברהם אבינו, שהוא כולו מתוך תורה. אז חז"ל אומרים, למה קוראים את מגילת רות בשבועות? אז תראו כאן במקור 10, למה קוראים ספר רות בעצרת? בזמן מתן תורה? ובשביל מגילה זו כולה חסד. והתורה כולה חסד, שנאמר בתורת חסד הלשונה. חז"ל, נדמה לי שמה, אולי מאמר אחר, התורה תחילתה חסד וסופה חסד. תחילתה חסד מה? כתוב, ויעש הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה, כותנות אור וילבישם. אז הוא דאג להם לבגדים לנגוד. וסופה חסד, כן, שהקדוש ברוך הוא קבר את משה ויקבור אותו בגיא. אז כאן תראו ב-11, לקחתי מספר, עם מה של מלכות, יש ספר נפלא. היה כאן צדיק, היה גר פה בשכונה, הרב יהושע בחלך, הוציא כמה ספרים על תנ"ך, ספרים מיוחדים מאוד. יש אמה של מלכות על רות, יש כתבוני לדורות על מגילת אסתר, יש לו יפיות מלכות וזמירות על דוד המלך. שם הדברים נלמדים בגובה עיניים של חז"ל, כמו שצריך, מאמרים נפלאים. ממש היה, זה תיקון גדול שם, איך ללמוד תנ"ך. אז הוא מביא כאן קצת, כאן תראו ב-11. אז זה חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא קובר מתים, שנאמר ויקבור אותו בגיא. מה אני לומד מהנקודה הזאת? למה חז"ל הביאו דווקא את הדבר הזה? מה רצו להראות? הקדוש ברוך הוא, מה החסד של הקדוש ברוך הוא שקבר מתים? אז הוא מביא כאן, חז"ל דורשים על זה, ויקבור אותו בגיא, הקדוש ברוך הוא בכבודו, שהוא בעצמו גמל חסד למשה עבדו, בקברו בידיו, ולמלא הדבר כתוב, אי אפשר לאמרו. כאילו, קודם כל, ממש התעסק בקבורתו של משה. הוא אומר כאן, הקדוש ברוך הוא קובר מתים, שורה 11, שורה 5, ביקש ללמד אותנו, אומר הרב בחרך, גמילות חסד של אמת. הרי כתוב שיעקב אומר ליוסף, ועשית עמדי חסד ואמת, אל תקברני במצרים. מה זה הביטוי הזה? חסד ואמת. אנחנו יודעים חברה קדישה וזה נקרא חסד של אמת. למה זה נקרא חסד של אמת? מה הביטוי הזה? זה מיעקב אבינו שאומר ליוסף, וזה חסד ואמת. אומר גן, חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול. אם אתה עושה חסד עם המת, זה מראה שמת את האדם טוב, כי אתה יודע שהוא לא יכול להחזיר לך. כן? חסד, אבל זה מכוון את האדם לאיזה מקום. הוא אומר,
באמת שזה יהיה בחסד, מי שעושה את זה.
כן.
שלא יצפה, יגיד, הנה, עשיתי לו משהו
בחסד. כן, זה הלימוד. אז דווקא את זה, התורה הביאה, הקדוש ברוך הוא קובר מתים. וזה חסד של אמת. וכך צריך לראות חסד בכלל. אל תצפה לגמול. אל תצפה לנו, מתי יחזיר לנו תורך, פעם הקודמת אני עשיתי, עכשיו אתה. כן, גם בבית, בין איש ואישה זה טוב כך. אם כל הזמן, תמיד אני מלמד את החתנים. אם כל הזמן אומר, נו, עכשיו עשיתי, עכשיו תורך, עכשיו תורך, עכשיו תורך. כל היום עושים את תורי תורך, אז זה ככה, זה אי אפשר לחיות. בסדר, תהיה, תזרום. עשר שנים תשקיע, אחר כך נדבר. אחר כך תחשב על התור. אז אומר, כאן הוא מביא, ואיך יש חסד של שקר? טוב, הוא מביא כאן. עכשיו, ברות, כן, כולו חסד. אבל יש את ההתחלה, ההתחלה שמה, יש שם דבר מאוד קשה. הסיפור של רות, אנחנו קוראים, שהיה רעב, הם הלכו לגור במואב, נסו שם נשים נוכריות, לא יודע אם גירו אותם או לא, אני לא זוכר מה מדברים על זה. אלימלך הזה, שהוא היה מגדולי הדור, הוא מת שם, בניו מתים שם, ואז הם חוזרים לארץ, נעמי ורות ועורפה, עורפה חוזרת אחורה ורות דובקת בה, והיא זוכה מתוך זה, מתוך החסד הזה של הדבקות בנעמי, כן? שלא עזבת אותה לבד, היא זוכה בסוף שיוצא מן דוד המלך. אבל מה הייתה הטענה על אלימלך הזה? למה מיטה כזו הלכו ומתו שם והם בניהם? מה קרה כאן?
הוא יחל חלקי ירושלים 21 שנים וברח.
כן. אז ב-12 הוא מביא כאן, כך דיקו חזל ומצאו, כי אמנם היה בזה פשע חברתי חמור מאוד. ועתניה, בשעה דבר, הוא אומר, למה נהיה של אלימלך ושהפיל ליבם של ישראל? בשורה 7, אלימלך מגדולי המדינה ופרנסי הדור היה. וכיוון שבאו שני רעבון, אמר, עכשיו יהיו כל ישראל מסיימים על פתחי, זה בא בקופתו וזה בא בקופתו, מה עשה, עמד הוא ברק בניהם? כלומר, הוא היה גדול הדור וגם היה עשיר גדול. ויכל לפרנס את ישראל. אמר, עכשיו רעב, כולם יבואו פה זה, יחסו לי את כל ה... אז הוא הלך. זה הדבר נורא. שאדם עוזב את ישראל בזמן צרתם, זה דבר...
לא רק,
הבנים
שלו שלנו בחיים.
כן, הנה, ב-13, הלכה, תאום הבנן. אין יוצאים מארץ לחוץ לארץ, אלא אם כן עמדו 200 בסלע. אמר שאינו 200, מה שאינו מוצא לי כך, מה שאינו מוצא לי כך. וכן היה רבי שמעון אומר, אלימלך, מחלון וכיליון, גם הבנים, מגדולי הדור היו.
איזה
שם עוד יש להם? כן, זה מראה על העניין הזה, של דורשים את זה. ופרנסי הדור היו, ומפני מה שננשו, שיצאו מארץ, מעד חוץ לארץ. הלכה זו, הוא מסביר שם הרב בחרך הזה, רואה את עיקר החטא בעזיבת את הארץ, כן פסק הרמב"ם, ודרש מהם, מידת, אפילו במקרה שמותר לצאת, כיוון שגדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, התחייבו כליה למקום. ולהם היה להם זכות אבות גם וכו'. הרב צבי יהודה, מביא, יש מאמר, עוד ב-14. יש עוד דבר, לפני מה נהנשו, שהיה להם לבקש לחיים על דורם ולא ביקשו. מה התפקיד שלך כגדול הדור? מה התפקיד שלך בדור? תבקש לחיים על הדור. מה אתה, יש צרה, אומר, טוב, אני לא בעסק, אני אלך, יש לי כסף, אני אחיה בכל טוב? זה דבר חמור מאוד.
שלום עליך אנשים.
אנחנו צריכים להיזכר בזה גם עכשיו, בחג השבועות. אנחנו הולכים לקבל תורה. כל שנה כתוב מתחדשת קבלת תורה מחדש. כל דור ניצב למרגלות הר סיני, כמו שאמרנו, הוא מקבל את התורה לדור הזה. אז לא רק על עצמנו אנחנו צריכים, אדם רק יחשוב על התורה שלו, וכמה תורה הוא יקבל. כל אדם צריך לחשוב, לא יודע, על אנשי השכונה שלו, אנשי העיר שלו, כמה שיכול להכיל. קבל תורה גם בשבילם. לא רק על עצמך את הדואג. כך הוא אומר. היו צריכים... לדאוג לדורם. בשורה 14, מקור 14, אמרו רבותינו, בזמן שישראל שרויים בצער, הוא פירש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת, ומניחים ידיהם הראשון, אומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמת הציבור. אלא בזמן שהציבור שרוי בצער, אל אמר אדם, אלך לביתי, אוכל, אשתה, שלום עלייך נפשי. זה קשור גם, זה כתוב על פרנסה, כתוב על לימוד תורה. לא נשב כאן בחג השבועות, נגיד, אנחנו ברוך השם, ודאי, נודה לקדוש ברוך הוא. נגיד ברוך השם שאנחנו מקבלי התורה, זכים ללמוד תורה, מקום כזה נפלא, הכל טוב. אבל גם יחשוב על הציבור, על עם ישראל שקבל תורה. להתפלל עליהם, לדאוג להם, לחשוב עליהם. אמרנו, אם זה בראש השנה וכיפור, אנחנו עושים את זה, חושבים. אז ודאי גם בשבוע, שזה יום הדין הרוחני. ואם עושה כאן עליו הכתוב אומר, אז הוא יראה גם בנחמת הציבור. אז יש במסיעת ישרים, כתב המסעד ישרים במדרגת החסידות, אומר, מה זה חסיד? מה זה נקרא חסיד? לא, חסיד מה שאומר היום, אחד עם כובע זה חסיד. חסיד, דרגה הרוחנית של חסיד, מה זה חסיד? אז תראו, ב-15, הרב צודה מצטט, מביא את הציטוט, בקדוש החוכמה והחסידות, רבנו הרמח"ל, שנענו בפרק גדולי מסעד ישרים, בהגדרת עניין של החסידות, שני דברים יש בעניין זה. דבר אחד, מה זה חסיד? הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לילוי כבודו של מקום, עם מה שהבריאות עושים לחזרו אחרי לפניו. ועוד הצער והבקשה על עילוי הכבוד הזה, שיעשה בשלמות בעילוי כבודן של ישראל, סתם של מקום. אחר כך שורה 7 הוא כותב, אמנם עוד עיקר ב', יש בכלל חסידות. עכשיו הרב צודה מדייק, הרי הוא לא כתב שיש שני עיקרים, עיקר א', עיקר ב'. הוא כתב יש דבר אחד, ואת השני הוא קורא לו עיקר. ולפני זה הוא לא אמר עיקר. זה העיקר. טובת הדור. זה דרגת החסיד, שהוא חושב על טובת הדור. אומר המסעד ישרים. שאיני ראוי לכל חסיד שהתכוון למעשיו לטובת דורו. את זה אנחנו לומדים, אני אומר, מאי החסד של מתחילת מגילת רות. על מה הם נענשו האנשים האלה? שהם לא עסקו בטובת הדור. להם היה תפקיד? ממש. במקום זה הם מפילים את הדור. הם עוזבים את ישראל והולכים. זה מגילת רות. גם את זה צריכים עוד מרות. על מה נענשו האנשים האלה? שלא דאגו, לא עסקו בטובת הדור. הנה, המסעד ישרים תכף מזכיר אותם. לא סתם הבנו את זה. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כיתו, כי בן החילוש, שכל הדור החילותה, וכן אמרו חזל, היש בעץ, ויתרס זה רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים, ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. כמו הלולב. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו, וגם בצוותו בפועל, היינו שיתפלל על דורו, לחפר על כל מה שצריך כפרה, ולהשיב בישובה מצריך לה, ולמץ הנגוע הדור כולו. זה תפקיד החסיד, זה טובת הדור. אז הרב סודה הזה היה מחדד כאן את הדברים, ומזכיר גם את עניין של מגילת רות. אז תראו, זה מאמר מיוחד, צריך לומר את המאמר הזה, את כולו. כאן הבאתי חלק חשוב אולי, אבל צריך לומר, החסידות והדור, ככה זה נקרא המאמר הזה, בנתיבות ישראל של הרב סודה. מקור 16. אכן בדבר השני שבעניין זה, ואשר על הדבר הזה, יש אומרת, יצר הכל בשם עיקר, כאן נערך המסעד ישראל לבאר ולפרט ולבסס. כוונה עיקרית זו שאין החסידות, טובת הדור. מבואר בדבר רבנו, הרמח"ל, שהיא גם כן כוללת שני חלקים. להתכוון לזה במעשה העבודה, ובית להתפלל לזה בפועל. והחלק המיוחד הזה של פעולת התפילה לטובת הדור, שוב, הוא מסביר את זה המסעד ישראל, לחפר מצריך כפרה, להשיב בתשובה מי שצריך לה, ולמצ נגד דרכולו. שלושה חלקים, ואין לזה של טובת הדור. ועוד פה בסוף, 17. צריך, כל מקור שהרב צודה כאן מזכיר, צריך להרחיב בו, אבל קצת נראה את זה. כי תכף נגע גם בעניין הזה של מחלון וכליון. מקור 17, שורה 3. אכן, לעומת זה, למנוע חזר את החיוב הזה לבקש לחיים על הדור, שהוא מוטל על גדולי הדור ופרנסי הדור בכלל. ובא ואתרה נאמר, רב שמעון בר יוחאי, קובע את דרכם של אלימלך, מחלון וכליון, שהיו גדולי הדור ופרנסי הדור. רב, שהיה רבן של כל בני הגולה, מוסיף שהיה להם גם זכות אבות. הם היו משבט מזרו של נחשון בן עמינדב, שקידש שם שמיים בקפצו לים תחילה. והם היו מזרע, כן, היה להם ייחוס מאוד חשוב. וכל זה לא עמד להם על זה שעזבו את הארץ, ועזבו את עם ישראל, וכאילו הזניחו והלכו. שורה 10, רבי שלמה בן קורחה מסיים, שהיה לבקש לחיים על דורם. והמניעה מזה, בשורה 12, נחשבת שם שהתיישו מן הגאולה. כשאדם כבר אומר, די, אני עזב, עם ישראל אלה, אין מה לעסוק, אנחנו לא. זה נקרא להתייש מן הגאולה. תתפלל! תתפלל, זה מה שאדם צריך. אני אומר, כל זה אני מדבר. אנחנו נכנסים למתן תורה, לא רק כעניין פרטי שלנו. מגילת רות מלמד אותנו? נכון, אנחנו לא גדולי הדור. אבל אנחנו אנשים שעוסקים בדור הזה בתורה. ועלינו מוטלת האחריות והתפקיד באמת לזכות את כל הדור. ולבקש על כל הדור. לא צריך לבעל, לפחות בחג השבועות מותר לחשוב ככה. כן, אדם כמובן יהיה בתוך העבירה של ישיבה, במקום של קודש, ויעשה את עבודתו הפרטית והכללית. זה מגילת רות מלמדת לנו. לא לחשוב רק על עצמך. זה מה שרציתי לציין כאן. שורה 13, מקור 17. לפי עניין הדור, הרכוב וצרכו מתאום מתגוי יותר ויותר החיוב של מידת החסידות הזאת, של בקשת הרחמים על הדור. בקשת הרחמים היא כדיבר רבנו, עשייה בפועל, מלמד המסילת ישרים. בעבודת השם שבכל לבבנו, מממקי הנפש, בהשתפכות פנימיותה. אשר ממנה תימשך, הכפרה והתשובה והזכות, לעילוי כבודו של השם יתברך, בכבודה שלוותם וגולתם של ישראל. זה, כן, יהיה הקידוש השם הגדול, כבודו. אתה, אדם לא יכול להגיד, אני בא, כן, אני רוצה שיהיה רצון השם, וכבוד השם בעולם, הכל וזה, מה, רק דרכך הפרטי? לא, אתה מתוך כל ישראל. בשם כל ישראל, כל מה שאנחנו עושים, אז זה ודאי יהיה יותר ויותר, כבוד השם יתגלה, בעזרת השם, עלינו ועל כל ישראל.